רק לומר בקיצור נמרץ, שפעם שעברה למדנו שזה עיקרון חשוב מאוד במתח הזה שבין הטווח הקצר והטווח הארוך. זאת אומרת, ככל שאדם יותר מצפה שמחר יהיה טוב יותר, הוא פחות משקיע בהיום. לפעמים זה אפילו קיומי. זאת אומרת, כשעם ישראל נמצא בגלות, עם כל מה שהוא יחשוב זה רק אני בינתיים לא חי ורק עוד מעט אני אתחיל לחיות, זה קשה עד בלתי אפשרי לשרוד במצב נפשי כזה. ולכן צריכים לראות גם את הערך שבדרך, את הערך שבתהליך. וזה מה שאומר הרב, זה מה שבעצם גרם לרשע הירש לומר את מה שאמר על הגלות, שיש בה ערך בפני עצמו, שזו רק המתנה לקראת הגאולה, אלא יש בה ערך. והוא גם הרחיב את זה ואמר שהתפקיד של עם ישראל בתור אור לגויים, לאנושות, הוא בא לידי ביטוי לא פחות בגלות מאשר בארץ ישראל. כל זה נובע כדי לבצר את הרעיון של היהדות בגולה. כי אם את היית יודעת שמה שאת עושה, כל המצוות שאת עושה, העמלות שלך זה הכל ציונים, הציבי לך ציונים. אם אני מבינה שזה הכל רק בכאילו הכנה, שעוד מעט תהיה טוב, איך את היית מחזיקה מעמד? תביני, זה מה שהרגיש סבא שלך וגם סבא שלו וגם סבא של הסבא שלו. אז בכדי שלא יהיה מצב שמישהו מתייאש בטעות, לכן הרשע הירש לקח את זה והרחיב את זה טיפה יותר ואמר יש ערך, יש תפקיד גם בשלב הזה. ושוב אני אומר, זה מאוד קשור גם לנושא הפרטי. אצל בנות אפילו יותר מבנים, שהחלום להתחתן הוא מתחיל מהשלב שבו הולכים פחות או יותר. ולפעמים כשאדם כל כך כל כך כל כך בונה על השלב הזה, אז כל מה שקורה קודם הוא חיוור לגמרי, הוא חסר משמעות, וזה מסוכן. כי אם היינו מתחתנים באינסטינקט בגיל 12, זה הכל היה בסדר, אבל כיוון שלא, אז אדם חי שנים כאילו בזמן שאול, שנים הוא חי באופן בחסר חשיבות, כי באמת זה לא החיים האמיתיים. החיים האמיתיים זה עוד מעט יהיה, שאני אזכה לדבר הבא. זה לא רק מסוכן, זה גם לא נכון לחיות כך. האם זה יותר מסביר את הרשע הירש? יותר מצוין. אז רק נראה את המשפטים האחרונים. נתחיל אולי במשפט האחרון. טוב, המחשבה על דבר ארץ ישראל זה בעצם בפסקה א', 7-8 שורות מהסוף, נכון? בסוף השורה. נקרא שוב את המשפט הזה ונסיים את הפסקה ונתחיל בפסקה הבאה כמו שרצינו. בכבוד. כן, מי רוצה לקרוא? אורות, פסקה א', 10 שורות מההתחלה, שהן 8 שורות מהסוף. המחשבה על דבר ארץ ישראל שרק ערך חיצוני כדי עמדת עבודת האומה. כן. מה הכוונה? גם אם יש כוונה טובה מאחורי המחשבה הזאת, גם אם יש מחשבה נכונה כדי לבצר את היהדות גם בגולה, לשמור על סביונו וכו', גם אם זה בא מתוך כוונה טובה, לאותה מחשבה אין לה ערך הראוי לקיום, הפרי הראוי לקיום. למה? כי אותו יסוד הוא ראוע בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. אז אם שנייה אחת נפנה רגע להקשר הפרטי, אמרנו, אם אדם חי כל הזמן את העתיד, את רק בסוף יהיה טוב, מאוד מאוד קשה. אני אתן דוגמה יותר ככה ספציפית אולי. טוב, שוב, את רוצה להתחתן, סטטיסטית בוא נאמר, אני לא יודע אם זה לא כך בדוק, זה רק איזשהו עומדן שטחי, בוא נאמר שצריכים בסטטיסטיקה כדי להתחתן, זה הולך 1 ל-15, טוב? בדוק? בקורס עכשיו 1 ל-35? זאת אומרת כל בת צריכה בעצם סטטיסטית לפגוש 35 בנים. יש, מה זאת אומרת? מישהי בקורס יודעת מקצועי, מה את רוצה? אני אישי לא יודע מקצועי. אז רגע, שנייה, ממוצע, ממוצע. יש חברות מוכשרות, משהו אחר. אם יש מעגל חברות מוכשר, זה סיפור אחר. סטטיסטיקה. הלא מוכשר. בקיצור, לעניין 35. מה זה אומר כרגע? נחשוב שנייה אחת. את עכשיו נפגשת עם יוסמך אחד ראשון. מה הסיכוי שהוא בעלך? כמה זה באחוזים? בערך. 3% בערך, נכון. זאת אומרת, 97% שזה ביטול תורה, 3% שיצא מזה חתונה. את מבינה את ההרגשה שלך תוך כדי הפגישה? 97%, סתם, שרפתי פה זמן עכשיו. זה כאשר המחשבה הזה כאילו יש פה איזה משימה. המשימה חתונה.
שלא
יסגרו
את המחיצה.
יהיה פה שיעור לכל הקבוצה, אלא רבנית עדי. מצוין. בכל אופן, על 97% שאת לא מתחתנת איתו, את מבינה שזה יהפוך בתוך שנייה ל-100%, נכון? כי את מגיעה מראש עם פרצוף תשעה באב. כי הנה עוד פעם, עוד שריפה של זמן, ולמה לי להיפתח בפני בן אדם שבחיים לא, אין סיכוי שיהיה בעלי כמעט 3%. יפה. אז זה כאשר אדם רואה את החתונה כמשימה, ואם יש חתונה הצלחתי, אין חתונה, הפסדתי. דרך שנייה לראות את העניין. הקדוש ברוך הוא אמר לי, אני רוצה שתתחתני. הוא גם אמר לי, את צריכה לפעול, להשתדל בצורה סבירה. הצורה הסבירה היום זה דרך לפגוש בן אדם, כאילו אי אפשר להתחתן בהתכתבות, אז צריכים לפגוש אותו. אם אני מראש עשיתי את הבירורים הנכונים בצורה סבירה, זה נראה שזה יכול בכיוון הנכון. זה אומר שבעצם הקדוש ברוך הוא אמר לי, לכי תיפגשי איתו, נכון? כי הוא אמר לכי תתחתני, והוא אמר לי תפעלי בצורה סבירה. פעלתי בצורה סבירה, כנראה שהוא רצה שאני אפגש איתו. עכשיו השאלה שלי כרגע היא בכלל לא חתונה. השאלה שלי, מה הקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותי במפגש הזה? בדיוק, יפה מאוד. זאת אומרת, אין פה בכותרת חופה, יש פה בכותרת מפגש. אני צריכה, לפי שוב כללי ההשתדלות הסבירים הראויים, אני צריכה כרגע לומר כן להיפגש איתו, כי זה עונה פחות או יותר על הכיוון שאני רוצה בהרערתי, וזה בסדר. אני כרגע עסוק במה השם רצה ללמד אותי באותו מפגש. עכשיו, תודה רבה. שם בעצם יוצא מצב פלאי, שה3% היה להפוך עכשיו ל-100%. ולמה? כי המטרה זה לא חתונה בכלל. המטרה זה ללמוד משהו מהפגישה הזאת כרגע. אני בכל מקרה מנצח. אם לא הייתה חתונה, ניצחתי, למדתי משהו. ואני אמור אחרי זה בסוף הפגישה לשאול את עצמי, מה למדתי מזה? אם גם תהיה חתונה, מה שכנס אל הרב זה אור כפול. גם עצם הפגישה הייתה אור, גם בסוף יש צ'ופר חתונה, התחתן גם, מצוין. אבל אז אני תמיד מנצח. עכשיו ניקח את כל זה ונעביר שנייה לאזור פחות מואר, לרב הירש, הרי זה בדיוק מה שהוא אומר. בול. הוא אומר לך בעצם, אתה עכשיו בגלות, הקדוש ברוך הוא שלח אותך לשם. זה לא היה בהתפלקות, נכון? זה היה בכוונה. הקדוש ברוך הוא רוצה שתעבור משהו כאן, נכון? אל תחיה על מזוודות. אל תגיד לי כאילו, אין לי מה לעז, אני עכשיו רק מחכה. בוא תעשה מיצוי. אני תמיד אוהב לומר שזה ההבדל שבין צד א' וצד ב' הוא בין להיות בית משפט לבית ספר. זאת אומרת, האם אתה שופט שיפוטי? ואז אתה אומר 3%. כי מתאים לא מתאים, זה לא זה. או שאתה אומר, אני באתי כדי ללמוד. ואז בכל מקרה אני יכול ללמוד. 100% למידה. יכול להיות שגם יהיה חתונה, יכול להיות שלא תהיה חתונה, אבל יש 100% למידה. אני חושב שזה קורה גם בהחלטות אחרות. בוא נאמר שחלק סטטיסטי מכם, 3% מכאן, חושבות מה לעזאזל הביא אותי לשמות רחל. דגש על לעזאזל.
ושוב, יש שתי אפשרויות. אחד, בית משפט, ואז נעביר ראיות.
למה זה היה הגיוני לבוא לשבות רחל, ולמה זה משתלם, ולמה זה הדבר הכי נכון לי כרגע בשלב הזה של חיי.
ואפשרות שנייה זה להגיד, אני כבר תקוע פה.
בוא נרוויח מזה משהו. ואז אני בא כלומד, אני לא בא כשופט, האם זה זה. אני חושב שאחד העניינים שגורמים ל-97% לא להתחתן, אחד הגורמים. זה ההרגשה, האמירה הזאת, זה זה. זה אמירה רעילה. כי אתה מגיע כתצפיתן, לעולם שהוא לא קשור אליך, כאילו אתה רק, זה מחפשים את המטמון כזה. האם זה המטמון? ואתה לא מבין שהמטמון הזה הוא מתהווה תוך כדי, כאילו. הוא נהיה מטמון תוך כדי. אם אני אבין שאני בעצם לומד כאן, יכול להיות שעוד מעט, כשאני אהיה קצת יותר עדין, עגול, גמיש, מאפשר לעוד מישהו להיכנס לחיים שלי, אז אני אראה שזה בול בשבילי, זה מצוין בשבילי. אלא מה, שצריכים באיזשהו מקום להיות קצת יותר רך, ופחות זה זה. אז כל זה בדיוק אותו עיקרון של הרש"ר הירש. את בחתונות, את מבינה את זה, כי זה מאוד הגיוני וקרוב אלייך והכל. וכשאת שמעת שרב אמר שיש ערך בגלות, את מתבלבלת מזה. כן. נכון. כן. אז הרב אומר, אפילו. הוא לא יודע אם זה באמת ככה. הוא אומר, גם אם זה בא כדי לבצר את היהדות, זה לא תקין. זאת אומרת, הערכה היא שהרש"ר הירש יודע שבית מקדש נבנה בירושלים, ולא בברלין. והערכה היא שיודע שעובדה שכשאין השראת שכינה בירושלים, אז העולם אפל. גם אם אתה עושה דברים טובים בגרמניה, זה שונה מאשר כשיש נבואה וכהן גדול ומלך. זה גם הוא יודע. אז למה הוא אומר את זה? הוא אומר את זה כיוון שאחרת בן אדם, האזרח הפשוט בברלין, פשוט יתבולל. אם הוא יהיה בהרגשה שלא סופרים אותו בכלל. הוא בכלל לא בא... מפה של נצח ישראל. אז למה צריכים להתאמץ בכלל? לא רואים אותי. מי כאן הייתה בכפר נוער או בית ילד? בשירות? יפה. את זוכרת, זאת אומרת, היה גם איזה קטע עם בת שכאילו רצתה להגיע ל-120? לא הייתה. טוב. אז כשזה קורה שאדם רוצה להתאבד, בדרך כלל הוא אומר, זאת אומרת, העניין שהוא טוען, כאילו, זה, אם אני נעלם מכאן, לאף אחד זה לא יחסר. אף אחד לא סופר אותי, אני לא, זאת אומרת, אין לי משמעות באמת בקבוצה, במשפחה. אם אני לא יהיה כאן, לאף אחד אני לא יחסר. ולכן אין לי טעם להתאמץ. בוא נאמר שאם אני חי בגלות, לא שנה, אלא 2,000 שנה, 100 דורות, 100 דורות אני חי בגלות, ואני מבין שבעצם זה זמן שלא נספר. זה הקפאה כזאת, כאילו עוד מעט, עוד יהיה, לא יודע, תחיית המתים. אין לי טעם להתאמץ. כי למה שאני אתאמץ בדיוק? אני חי בזמן שהוא חסר ערך. אף אחד לא רואה את זה, אף אחד לא שומע אותי, אף אחד לא סופר אותי. אז בגלל זה הרב הירש אומר, תשמע, סופרים אותך. יש לך תפקיד. או גם אנחנו אומרים, כשאת עוד לא התחתנת, יש לך תפקיד כבן אדם קודם כל. אני אפילו אומר מדי פעם, זה קצת מפחיד לשמוע את זה, אבל זה כל כך אמיתי, שגם בחתונה, לא כולך מתחתנת. מוזר, נכון? אגיד את זה. זאת אומרת, יש היבט שלם באישיות שלך שלא מתחתן. יש כמובן, מאוד חשוב להתחתן, אנחנו בעד חתונו, ואנחנו גם עושים גם לתמוך בזה, כל מיני דרכים, להתפייל גם על זה, אבל... זה לא סך כל חייך, כאילו. יש תחום מסוים באישיות, שגם אחרי החתונה, יש גם חיים פרטיים, יותר מזה. ככל שמשפחה יותר תקינה, או ככל שזוגיות תקינה יותר, יש מרחב אישי לכל אחד, וזה מעיד על חברות אמת. זה מצוין.
אם צריכים כל הזמן להיות תאומים סיאמים, זה משהו פה לא פיקס. בכל אופן, זה הרשע הירש. הוא אומר, יש לך ערך, או יש לכם, לנו, לכולנו יש ערך, גם שאנחנו בגלות, עוד לא שמנו לציון. אומר הרב, גם אם זה בא מתוך כוונה טובה לבצר את היהדות בגולה, אין לזה ערך שראוי לקיום. ולמה? מכיוון שכשאתה יותר מדי עוסק בדרך בסולם ומשמיט את המטרה, אז גם הסולם קצת מאבד את הערך שלו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לשמור על איזה מין שיווי משקל. הערך שבסולם הוא ההגעה לפסגה של הסולם, אבל גם בתהליך יש ערך משנה, יש פרס תנחומים כזה. כשאתה יותר מדי כאילו מעצים את הסולם בעצמו ולא את המטרה, איבדת שוב כאן את הנקודה. כן, לכן הרב אומר עכשיו את המשפט הבא בכבוד, האימוץ, ארבע שורות מהסוף. מה הכוונה? איך באמת אפשר לאמץ את היהדות בגולה? שאני כאילו חותר, אני כאילו משקיע את היהדות בארץ ישראל. הכוונה היא, אני זאת אומרת, יודע לקראת מה אני הולך. אז גם בדרך אני הולך לשם. אני כאילו צועד לקראת זה. זה לא שאין ערך להליכה שלי. ההליכה שלי יש לה ערך. אבל אני גם יודע שיש לי מטרה להליכה. אני לא בשוטטות. זאת אומרת, כדי שיהיה אימוץ היהדות בגולה, אומר הרב, וצריכים להעצים את רעיון ארץ ישראל, ולדעת שגם בגולה אתה יכול להגיע לאיזשהו קשר, או איזושהי זיקה נקרא לזה, לשלמות הזאת שתהיה בארץ ישראל. זאת אומרת, במקום להגיד, עד כרגע עכשיו נהיה רווקה, בטח רווקות זה מצוין, רווקות זה מעולה, להגיד, בוודאי שהנישואין זה מטרה, והיום את בונה עוד אבן, ועוד אבן, ועוד אבן, ועוד אבן, כדי שבסופו של תהליך, את תגיעי למטרה בצורה בשלה יותר. אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים להגיד, מה פתאום? לא עושים חתונה? מי צריך חתונות? את טובה ככה כמו שאת. זה בדיוק האיזון הזה שבין הגדרת המטרה כערך, ואז הדרך היא חסרת ערך, לבין הגדרת הדרך כערך עצמי. אומר הרב, זה לא זה ולא זה. זאת אומרת, לא צריכים לפסול את היהדות בגולה לגמרי, וגם לא צריכים להפוך את זה לאידיאל לגמרי. אנחנו צריכים להשקיע, הכוונה, להכיל כאילו, את התהליך כחלק מהמטרה. פה אני בונה משהו, עוד נדבך בארץ ישראל, כמו שכתוב בספר ליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן אומר, שבכל מקום שהוא הולך, הוא הולך לארץ ישראל. מה הכוונה? שכשהוא בדרך לי, אז הוא כבר... הוא סולל, הוא כבר כאילו בונה משהו בהקשר הזה של ארץ ישראל. זה הרבה קורה אצל בנים. שנניח שבכיתה ט' הוא מחליט הבחור שהוא רוצה להגיע למכינה. עכשיו הוא כבר מרר את המכינה כי אח שלו למד שם, והוא יודע ששם במכינה יש איזה סכסוך מאוד קשה עם הספרים. זאת אומרת, זה מכינת נזירים. אז מראש בכיתה ט' הוא כבר בונה לעצמו את ה... החיתים זה שהוא יהיה נזיר, כאילו, עם תספורת כזאת ואחרת. בכל אופן, אז כשאדם נמצא בדרך למשהו, הוא כבר מכיל על עצמו את המשהו, כשזה כבראש שלו. ואז כבר בהווה, הוא כבר מואר, כאילו, באור של זה. אז זה אמצע משפט, אבל. עוד חצי משפט. הוא מתקפת ארץ ישראל... מה הכוונה תקוות ארץ ישראל? משורש, מה זה תקווה? קו, נכון? תקווה זה קו. מהחיבור בינך לארץ ישראל, אתה גם עכשיו שואב את התכונות העצמיות שלך גם בגלות. זאת אומרת, כאשר אתה יודע, אני הולך לארץ ישראל, כבר, כשאתה עוד לא שם, אתה כבר מקבל על עצמך איזה משהו מזה. זה הנקודה. מה הכוונה? מה באמת מעמיד את היהדות בגלות? ציפיית הישועה. הכוונה, אני צופה לקראת הישועה. אני רואה אותה. אני לא עכשיו עוצם עיניים, מתעלם ממנה, לא מוחק אותה, לא אומר מה פתאום, אני עכשיו בתוך הישועה. סליחה שאני אומר ככה, אבל באופן, אם אנחנו הולכים על זה פי אלף,
זה מה שקרה בנצרות. זאת אומרת, הם קלטו שיש גאולה, אבל אמרו, הגאולה היא לא תבוא בעוד הרבה שנים. היא כבר באה, הגיעה הגאולה. הגענו לעולם מתוקן. אותו האיש, מה שמו בזכרו, זהו, הוא הגואל, האחרון. ולכן המקום הזה של כאילו אין מה לתקן בעולם יותר, זה כי פשוט זהו, העולם הגיע, העולם מצוין, הכל מעולה. העיקר נגיד, אני מאמין שכך וכך וכך, ואתה מיד אף לגן עדן. הם עושים את זה הפוך, הם אומרים שבאמת אחרי שהרגו את אותו האיש, אז העולם כאילו נקלע לחושך שאי אפשר לצאת ממנו עד שנת 2000, ששם יקום המשיח והכל יהיה בסדר, ודעקה עברה שנת 2000 במניינה, לא קם, לא קם. בכל אופן, אז אומר הרב, נקודה שמעמידה את היהדות בגולה זה ציפיית הישועה. זאת אומרת, אני צופה לישועה, אני יודע שאני עוד לא בישועה, אבל אני קשור אליה. לכן, רק אם אתה יודע באמת מה זה ארץ ישראל, אתה יכול להחזיק מעמד בגלות, כי אתה הולך לקראת זה. אתה כאילו עוד מטבח, עוד קומה ועוד אבן בתוך הבניין של ארץ ישראל. זה בעצם פסקה א', ושוב, ככה בכותרת אחת, ארץ ישראל היא לא פלטפורמה טכנית, אלא היא ערך מהותי. זה מקום שבו שורה שכינה, שעליה האומה יכולה לקיים חיים כאלה של עם השם, של גוי קדוש. זה בעצם מה שהרב אמר בפסקה, אנחנו עכשיו מגיעים לפסקה ב', שהיא אולי לב המאמר הזה. כן. בטח. הרב,
כן,
אז א', ברור שכן. ב', הוא לא היה שותף בתהליך הזה. ולצערנו הרב, במבט היסטורי, רוב ככל תלמידיו נספו בשואה. מכיוון שהוא חשב שהיכולת לחזק את היהדות בברלין, להגיד ברלין זה מצוין, ברלין זה חשוב. הוא לא חלק לרגע על זה שארץ ישראל היא ארץ הנבואה. הוא לא חלק על זה. רק הוא אמר, יש גם תפקיד לעם ישראל כשהוא בגלות. זה שרוב שנותינו אנחנו בגלות, זה אומר שיש לנו תפקיד לאומי גם בגלות.
טובה,
יש היום נוכחות. טובה. הם הגיעו כבר עכשיו? ממש לא. אז צריכים עכשיו צוות שיצא א' להעיר, ובאמת לראות שכל מי שרשומה ברשימה אכן נמצאת כאן.
אני דאג לכם.
סבבה. אפשר בינתיים שרשרת קטנטנה, אבל בקצב איטי. בנחת לאט לאט. אז הרב יש בקיצור, עכשיו זה הניסיון שלנו. אנחנו עומדים בניסיון, נכון? הרב הירש בוודאי שחשב שארץ ישראל יש לה תפקיד מרכזי בקיומו של עם ישראל. אומר הרב, מה שהוא אמר זה כדי לבצר את היהדות בגולה גם. להגיד, יש לכם גם תפקיד. אני חושב שכמו, זאת אומרת, להביא שגם אני אומר לכם, בצדק, זה שעד בינתיים רווקה, זה לא זמן שהוא חסר ערך. זה זמן בעל ערך. יש לו ערך. עכשיו צריכים לראות איך עם הבנת הערך של רווקות, אני עדיין רוצה להתחתן. זה איזון דקיק מאוד. כשם שנניח אם בת קשורה מדי להורים, אז קשה לה כאילו לצאת מהבית. וגם זה נקוד מסוימת. ואם ההורים יסניעו את הבית עליה, זה גם לא כן לא טוב. זה תמיד איזשהו כאילו איזון כזה. זה בעצם הרב הירש. בפסקה ב' אנחנו עוסקים, כן, לומדים את הרב קוק. איזה מזל שהוא נולד לפנינו. פשוט, זה משהו גאוני מה שכתוב כאן.
גם, כן, כדאי עם אותו רב קוק, בלי קשר. ועם קשר, אני חושב שזה דורש אמון בקדוש ברוך הוא, שהוא כל כך אינסוף הקדוש ברוך הוא, שהוא גם בונה לי מטרות לחיים וגם מקדש את הדרך. זהו, ואז אני רואה את הערך שיש כבר בדרך בעצמה, אבל אני לא מסתפק בדרך, אני לא משוטט. זאת אומרת, יש לי עדיין חזון. זה קשה מאוד, כי זה דורש מורכבות. אתם קוראים לזה סתירה בדרך כלל. יש בזה סתירה. אנחנו אומרים, לא, זה לא באמת סתירה, זה פשוט מורכבות. שיש כל מיני שני כוחות, כאילו, העתיד וההווה, הם שזורים אחד בשני. ואני צריך להבין את העתיד כדי לקדש את ההווה, ואני צריך גם לאהוב את ההווה כדי להגיע לעתיד איתו. כי אחרת אני פשוט יהיה באוסף סיסמאות, ואני אשב בוכה בחדר עם מוצץ. זה הרעיון. בסדר, אפשר קצת להתחיל? הנקודה עכשיו זה, אחרי שהבנו את הרעיון בכללותו, מה עושים עם זה? דרך אגב, זה פלא גדול, אבל זה גם ברמב״ם קורה, שבכל עניין שהרמב״ם מדבר עליו בדרך כלל, אז פרק א' באותו עניין עוסק בכותרות הכלליות, כאילו תיאורטיות, ופרק ב' באותו עניין באיך אני עושה את זה. לדוגמה, יסודי התורה, אז פרק א' זה הגדרת האלוקות, מהות האלוקות, פרק ב' ואח הדרך לאהבתו ואירתו, כאילו מה אני עושה כדי להיות חלק מזה. גם בהרבה מקרים אחרים נלך ללכות דעות, אז הרמב״ם פרק א' אומר ש גם גאווה וגם כעס הם תכונות שיש להם תכונה טובה, גם בסיס טוב. פרק ב' הוא אומר, אבל גאווה וכעס צריכים להרחיק עד המידה האחרונה, תכלית. אבל אמרת קודם שגם לזה יש משהו טוב. תשובה, פרק א' זה כאילו תיאוריה, פרק ב' זה הדרך, איך אני עושה את זה. גם פה זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, הרב קוק כאן, פסקה ב' עוסק באוקיי, אחרי שהבנתי מה זה ארץ ישראל, כאילו איך אני מתקשר לכל זה, מה הכלי שאיתו אני עובד כדי להגיע להבנת ארץ ישראל. והכלי הזה נקרא כאן הכרת הרזים, או כמו שלמדנו בראשון ביאן אמונה, תביעות עין. זאת אומרת, יש איזשהו כלי, איזשהו שריר רוחני שרק איתו אני יכול להגיע להבנה של מה זה ארץ ישראל. אז כל זה נקרא שוב הכרת הרזים, תכף קצת נבין את זה קצת יותר, זאת השם. הכרת הסוד, בדיוק, הפנימיות. הכרה פנימית, או תביעות עין, שזה בעצם אותו דבר. עוד לפחות שורה, כן. מה הכוונה? שככל שאני מתרחק מהתחום הזה בכלל של סוד, של פנימיות, כך אני פחות מבין את ארץ ישראל. כי בצורה פרקטית, זאת ארץ מסובכת, ארץ מסוכנת. ככל שאדם יותר מתנתק מהכרת הרזים, זאת אומרת, פחות קשור לעולם הפנים, עולם הסוד, הוא פחות מבין מה העניין בארץ ישראל. כי יש בארץ ישראל משהו שרק בעולם שבו יש שכינה ונבואה, אתה יכול באמת להבין מה קורה פה, ולמה באמת הערך של זה, כי אין לזה ערך עצמי. לדוגמה, אתם זוכרים, בטח לפני שלושה שבועות למדנו, שאברהם קנה את המערה מאפרון, אפרון לא הבין מה הוא רוצה. כי בכל מדד פרקטי, מערת המכפלה זה כשל בשדה, זה חור באמצע השדה. זה סתם נזק. וגם כאשר אפרון מחפש איזה אוצר בתוך המערה, הוא לא רואה שם כלום. כי באמת, ברובד הזה של המערה, לא רואים שום דבר. לכן זה מכפלה. וכשעולים לרובד נוסף, פתאום אתה רואה עולם שלם מתחת לפניך, עולם מדהים מתחת לפניך. הכפרון לא ראה את זה. אז כאשר רואים את הכרת הרזים, כאשר האדם מבין מה זה הכרת הרזים, נפתח לו מבט חדש על ארץ ישראל. ולכן באמת, יש אנשים שלא מבינים על מה המאומה, כאילו. מה קרה? על זה למות, להיקבר, להילחם, לשפוך דם, על מה? הסלעים והבנים? אז אומר הרב, כאשר אדם לא, זאת אומרת, אין לו את, ה, את, ה, את, ה, את השריר הזה, אז הקדושה של הארץ מגיעה בצורה מטושטשת. עוד פעם, חבר, עוד משפט אחד.
מובן הדבר הזה? שמה? יפה, בדיוק. אז כאשר אדם מתנקר לסוד השם, אז פתאום כל מיני דברים שהם עומק החיים האלוקיים, הם נעשים תפלים. אתה אומר לעצמך, מה זה משנה? זה לא שימושי כאילו. לדוגמה, אם ניקח סוס ונשים אותו לפני ספר אורות, הוא מאוד יתבאס, כי זה לא ירוק, זה גם לא טעים כאילו, כי אתה מחפש משהו מסוים שלא קיים כאן. זה באמת מהצומח כאילו, בעיקרון, זה עבר תהליך שבסוף זה ממש לא טעים כאילו. מי עשה את זה? לקח עשב, לקח עץ, להפך אותו לדפים, עושים צחוק. אז כאשר האדם מתנקר לסוד השם, האור העדין הזה הוא נעשה פתאום משעמם, נעשה תפל, לא חשוב. יפה, ועזבת הגלות עם עושתכם, כי שם באמת אין מילואים, אין עניינים כאן, אחרים. כשאדם נמצא בעולם של בית מקדש או של שכינה, אז כשהוא עושה עבירה בשוגג הוא צריך להביא קורבן חטאת. כאשר אדם נמצא בעולם שבו אין שכינה, אין קורבן חטאת, ואז הכל יותר קליל כזה, יותר זורם, לא קרה שום אסון, כאילו, הדלקת אור בשבת בטעות בשוגג, בסדר, נו, תגיד אוף, בסדר, נגמר. זאת אומרת, יש משהו בעולם שבו האדם לא מבין את העומק של הדבר, שבאמת אין עניין להגיע לאיזה מקום שהוא דורש ממני יותר. דרך אגב, זו אחת הסיבות שבעולם של חול אנשים פחות ופחות רוצים להתחתן, כי באמת זה לא, סליחה שאני אומר את זה ככה, כן? זה לא גם שעשויים חתונה, זה אחריות, זה פתאום פרנסה, דברים אחרים. עול, פה את מגיעה ואת אומרת, וואלה, אני פותחת את המקרר, אצל ההורים כמובן, והגיע למקרר, הגיע לשם, גבינה הגיעה, יש שם חלב, יש שם דברים אחרים, מעדן עם פרי בתחתית, בעילית. פתאום אחרי החתונה תראי שהוא לא מגיע למקרר לבד, מישהו גורם לו להגיע למקרר. לא שמעת זה אף פעם. יש מובן מסוים שבו לא כדאי להתחתן. אלא מה? זה למי שמכיר את הצד הטכני של החיים. בטכני של החיים יותר קל להיות מטופל מאשר מטפל. בצד העמוק שבחיים בוודאי שזה ערך עליון, אבל זה קיים אצל מישהו שבאמת נותן לזה מקום, להיבט הזה. אותו הסיפור גם בארץ ישראל. עוד חצי משפט אנחנו מסיימים, בכבוד. מובן הדבר? שמי שמשיג רק את השטח הגלוי, שום דבר יסודי לא חסר. כשאין ממלכה, בסדר גמור, אז אין בית מקדש, אבל אין פה משהו יסודי שחסר, כי עצם החיים, אני חי בגלות. אני קם בבוקר, אוכל ארוחת בוקר, הולך לעבודה, חוזר מהעבודה, יש אפילו גינה עם איזה ארוגה קטנה עם פרחים, הכל בסדר. לא קרה שום אסון, אז אין את מה שהתפללתם שיהיה קורבנות. בסדר גמור, למי חסר קורבנות בדיוק? אז זה כאשר האדם לא רואה את הכרת הרזה. אנחנו צריכים לעצור כאן, כמו שעוד, כן.
שכאילו, גם בן אדם שכאילו גר בחול, יכול להולך, איך ישראל, איך ישראל, תצטרכו לו בדבר
הזה. אני לא רוצה לשפוט אף אחד, כי זה, כן, לא עשיתי זה. מאוד מאוד קשה לצאת מהגלות. כן, מאוד קשה לצאת מהגלות, אני לא רוצה לשפוט אדם שנולד בגלות. זה מאוד קשה. אני הכרתי אנשים עולים, שעלו לארץ עם הרבה ציונות, ופשוט התרסקו פה, התרסקו בעבודה הפרנסה, התרסקו מנטלית, התרסקו בחינוך ילדים. זה לא פשוט, אני לא רוצה לשפוט, אבל זה ברור לגמרי שיש משהו כשאתה חי בגלות, משהו יסודי מאוד חסר לך.
הדיבור
והלמידה יכולים להבין לפחות מה חסר לי. אנחנו צריכים לעצור כאן, אנחנו צריכים לדבר שם שבוע הבא להשלים את המי מרום ואת המשך הפסקה. אז עלו והצליחו. להתראות.